סיימנו בשבוע שעבר את המבט על תפילין ומזוזה מצד אחד, והגיעה העת ללכת לקצה השני, להתבונן במצוות ציצית. דבר בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף תלתחלת והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם וכו'. ציצית באופן פשוט היא מוטלת בבגדו של האדם, מעיקר הדין בבגד של ארבע כנפות שאדם לובש, הוא צריך לטיל בו ציציות. זה בגד טבעי, בגד רגיל שלו, והוא על הבגד הזה, זה המצווה, לטיל בו ציצית. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה. אותה כסות שאתה מחסה בה, אתה מטיל בה ציצית. אבל מהי המשמעות של המצווה הזאת? מה הרעיון שעומד בבסיס המצווה הזאת? אז הפסוקים עצמם מדברים. וראיתם אותו. וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. תראה, תזכור, תעשה. מין סוג של מכשיר להפעלת הזיכרון. וכל מי שקורא את הפרשה מקבל את הרושם שברגע שיש לך ציצית אתה מסודר לכל החיים, נכון? וראיתם וזכרתם ועשיתם את כל מצוות השם, אין לך מה לדאוג. חז"ל גם מדברים על זה, יש מדרשים רבים. כל מי שיש לו ציצית בבגדו, מזוזה בפתחו, ותפילין בזרועו, ותפילין בראשו וכו', מובטח לו, או הכל בחיזוק שלו יחטא, כל מיני ביטויים מן הסוג הזה. זה הרושם שמתקבל. בוא נגיד שאם אנחנו חפצים בכנות, אז למצער אפשר לומר שזה לא לגמרי עובד. כי יש כמה אנשים שלובשים ציצית שבכל זאת הם לא בדיוק נזכרים. או לפחות לא בדיוק עושים. או אולי גם שניהם יחד. ואם רוצים להתבונן התבוננות משמעותית יותר, אז האמת היא שיש סוגיה שלמה בגמרא במסכת מנחות, דף ג' עמוד ב' למיטב זיכרוני, הגמרא שם מביאה כל מיני רשימה של מדרשים שנדרשים מן הפסוק וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותה. ויש שם דברים מדהימים שאולי הם יכולים בסופו של דבר לשקף לנו את מהותה של מצוות ציצית. ואני ברשותכם אביא כאן שלושה מדרשים משונים, ואחר כך ננסה לראות מה בעצם הם מבקשים לומר לנו. אבל לפני שאני מביא את המדרשים, קודם כל נבין את הפסוק. אני מקווה שכולם ברור שמה שכתוב בתורה, כן? ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, נכון? וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. דהיינו, אם תשים על פתיל, על ציצית הכנף פתיל תכלת, אתה תראה אותו, אתה תזכור את כל מצוות השם ואתה תעשה אותם, נכון? כך כתוב לכאורה, הדבר פשוט. באים חז"ל ודורשים, באים חז"ל אומרים דרשה אחת, ראה מצווה זו וזכור מצווה אחרת התלויה בה. זאת אומרת, אם אתה תראה את המצווה הזאת אתה תזכור מצווה אחרת התלויה בה. ואיזו זו? זו קריאת שמע. איך תזכר בקריאת שמע אם אתה רואה את התחלת? נו, אתם, יש לכם רעיון, איך נזכרים, איך שרואים פתיל תכלת, נזכרים בקריאת שמע?
נזכרים בפסוקים.
נזכרים בפסוקים, בפסוקים הם חלק בקריאת שמע, נכון? תשובה יפה מאוד, אבל לא מה שגמרא אומר. לא מה שמדרש אומר. מה? לא, הלכת רחוק מדי. זה נכון, אבל זה רחוק, רחוק מדי עכשיו. הגמרא אומרת דבר פשוט. פשוט. היא אומרת כך, ראה מצווה זו וזכור מצווה אחרת התלויה בה, באיזו זו מצוות קריאת שמע. למה? דתנן, מהם עדיין קוראים את שמע בשחרית, משקיר בין תכלת ללבן. אתם מבינים מה המשמעות של זה? מה אומרת המשנה? מה אומר המדרש בעצם? אומר המדרש, אדם רואה פתיל תכלת, אז הוא ייזכר מצוות קריאת שמע. איך הוא ייזכר מצוות קריאת שמע? אדם רואה פתיל תכלת, וואו, איפה נתקלתי במילה תכלת? במילה תכלת איפה נתקלתי? בתורה, כן, איפה עוד נתקלתי בה? יש משנה, מסכת ברכות, שם נתקלתי במילה תכלת, משקרים תכלת לבן, אז מדבר מצוות קריאת שמע, הנה נזכרתי במצוות קריאת שמע. הרי הרבה יותר פשוט להיזכר בקריאת שמע, לא דרך המשנה בברכות, אלא דרך זה שהמצווה הציצית היא חלק מקריאת שמע, נכון? הרבה יותר פשוט להיזכר. ואילו המדרש הולך בכלל מטייל לי למשנה בברכות, אני לא יודע כמה מאיתנו יזכרו במשנה בברכות שקוראים פתיל תכלת. אבל יותר מזה, המדרש הוא בעייתי. כי הפסוק מדבר, איתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. והמדרש מה אומר? אתה תראה אותו, אתה תזכור את מצוות קריאת שמע. הוא בא, מקווץ לי את זה. בדרך כלל המדרש נותן תמיד בבתים יותר רחבים, יותר מקיפים, כן? ופה המדרש לוקח את הפסוקים של התורה ודווקא מקווץ אותם, מצמצם אותם. אז גם הוא מצמצם וגם מגיע לקריאת שמע בדרך לא דרך. כשהדרך היותר פשוטה היא נמצאת לפניו, הוא מתעלם ממנה. יש מדרש נוסף. ראה מצווה זו, וזכור מצווה אחרת התלויה בה. ואיזו? זו מצוות כלאיים. יש לכם רעיון איך אתם מגיעים לראות פתיל תכלת לכלאיים? מה? אתה למדן. יש פה כאלה למדנים שכבר יודעים שכלאיים מותרים בציצית. אבל אם אדם פשוט שהוא לא למדן, מה הוא עושה? אז הוא עושה ככה. הוא אומר, אני לובש ציצית. למה אני לובש ציצית? כי כתוב בתורה, נכון? איפה כתוב בתורה? פעם אחת בפרשת שלח לך, ופעם שנייה בפרשת כי תצא שם, נכון? באזור נדמה לי כי תצא, כן? שם, זה, ושם כתוב, שם כתוב, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות סותך אשר תחזה בה. והפסוק הקודם כתוב, כן? לא תלבש שעטנז, לא תלבש כלאה, לא תלבש, לא תלבש שעטנז, לא. איך כתוב שם? לא תלבש שעטנז, סמר ופשתים יחדם, ובגד, וישר זה, גדילים תעשה לך. זהו. עכשיו, הסמיכות הזאת של מצוות ציצית, מצוות כלאיים, מזכירה לי את מצוות כלאיים. או, הנה, נזכרתי במצוות כלאיים. שוב גם כאן קורה אותו תהליך כמו קודם, של במקום להיזכר בכל המצוות אני נזכר במצווה אחת, כן? אבל כאן הבעיה יותר משמעותית. מילא לפני כן התחלת הזכירה לי את מצוות קריאת שמע. לכל הדעות מצווה חשובה שכדאי להיזכר בה, יש בה עקרונות ויסודות חשובים, אנחנו אפילו מצליחים לעסוק בזה שנה שלמה, כנראה שיש בזה יסודות חשובים. אבל מה אומרים לי? תראה, פתיל תכלת להיזכר במצוות כלאיים. מה כל כך חשוב בלזכור את מצוות כלאיים? אז נזכרתי במצוות כלאיים. מה עשיתי? נהייתי יהודי יותר טוב? אולי כן, לא יודע. מה הרווח בזה שאני זכר במצוות כלאיים? וחוץ מזה, אני לא יודע כמה מכם כשראו את הפתיל תכלת או ראו את הציצית שלהם נזכרו אי פעם במצוות כלאיים, אני, זה קורה לי רק כשאני פה בכיתה, כשאנחנו מדברים, ואני אומר שכתוב במדרש שצריכים לזכר מצד כליים, אז אני קורא, אז אני מסתכל פתיל תכלת, אני נזכר מצד כליים. אבל ככה זה לא קורה לי.
איפה המדרש הזה מוכיר?
מה?
איפה המדרש הזה מוכיר?
אמרתי, הכל. מנחות ממגימל עמוד ב', הכל נמצא פה שם באותו עמוד בגמרא, מדרש אחרי מדרש, כמה מדרשים רוטפים ועוקפים זה את זה. והנה המדרש השלישי שאני רוצה להביא לכם והאחרון, יש שם עוד, אנחנו נספק בזה. במדרש השלישי כתוב שם כך: וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם, ראייה מביאה לידי זכירה, זכירה מביאה לידי עשייה. זה המדרש. הבנתם? מה אמר המדרש? מה?
מה
שהפסוקים אומרים. אז שמה אני צריך את המדרש? המדרש הוסיף משהו על מה שכתוב בפסוקים? העיר לנו איזה הערה נוספת? חידש לנו איזה חידוש כלשהו?
שזה לא מוכרח, אלא שזה תהליך הגיוני.
עוד פעם?
שזה תלוי אחד בשני, אם אתה תזכור, אם אתה תראה, אתה גם תזכור ואתה גם תעשה.
זה לא מה שכתוב בפסוקים? זה מה שכתוב בפסוקים. וראיתם אותו, וזכרתם ועשיתם. זה כתוב, תראה, תזכור, תעשה. ככה כתוב בפסוקים. נכון? אז זה בדיוק מה שכתוב בפסוק. מה הוא חידש? מה אתה אומר?
בפסוקים זה יותר נשמע שזה תהליך קבוע ומותח.
כן.
מוכרח, ופה זה יותר ראייה מביאה בדרך כלל לידי זה, ושכירה מביאה בדרך כלל לידי זה. זה תהליך הגיוני, אנושי.
טוב, אני מקבל את מה שאתה אומר, רק אני אעשה את זה אפילו יותר חריף ממך ברשותך. אני אומר ככה: התמונה בפסוק, כמו שכבר אמרתי לכם קודם, התמונה שמתקבלת אצלנו מהפסוק היא תמונה של אוטומציה. ראיתם, זכרתם, עשיתם. כן? אם אתם רוצים לדעת מה זה מזכיר לי, זה מזכיר לי את ויוחל, וישת, ויקום, וילך, ויבז. זוכרים מה שכתוב? כן? כשרוצים להגיד לנו שאסף שם בכלל לא חשב על מה שהוא עשה, זה היה לו ברור ככה, הוא נהג כמו אוטומט שם, אז אכל, שתה, קם, הלך ביזה. תראה, תזכור, תעשה. זה הרושם הפסוק. באים חזל, ובעצם באים אומרים לנו, דע לך מה שכתוב בפסוק. הרושם שמקבלים בפסוק של איזושהי מערכת אוטומטית, זה לא ככה. זה תהליך. כן? חזל מכניסים את זה להילוך איתי. לא וראיתם וזכרתם ועשיתם, אלא ראייה מביאה לידי זכירה. זכירה מביאה לידי עשייה. מה פירוש מביא? להביא פירוש של דבר, זה יכול להביא, גם יכול שלא להביא. זה חלק מתהליך. במידה זו, אם אני מקבל את הרעיון הזה, בעצם מה אומר לנו המדרש? אל תראו את הדברים האלה כמערכת אוטומטית. אין אוטומציות בעבודת השם, בקיום מצוות, בעמידה לפני השם. אין דבר כזה אוטומציה. זה הכל פרי עמל והגיעה, והכל פרי מאמץ. אם תראה, אז יש אופציה גם שתזכור, זה בכלל לא בטוח. יש אופציה גם שתעשה, גם זה לא בטוח. יש אנשים שרואים ואינם זוכרים, יש שרואים וזוכרים ואינם עושים. יש כל מיני. ויש כאלה שרואים ולא נזכרים בכל המצוות, אלא נזכרים בקריאת שמע, או נזכרים בכלאיים, או נזכרים. מה פירוש? המערכת שמפעילה את האדם היא מערכת אסוציאטיבית מסובכת ומורכבת. אני בטוח שכל אחד מאיתנו, כן, מצא את עצמו פעם מנסה לשחזר לאחור את סדר החשיבה שלו, איך הגיע. אנחנו מוצאים את עצמנו כרגע חושבים על X, כן? ואני שואל את עצמי, איך הגעתי ל-X הזה? ואני מתחיל לחשוב ככה, לנסות לשחזר. קורה לכם או לא? כן? איך הגעתי ל-X הזה? מאיפה הגעתי לשם? כן? אתה מתחיל מנקודה אחת, ובדרך לא דרך, פתאום אתה מגיע למקום אחר. הדרך הזאת, אמרנו, יש דרך פשוטה לזכור מציצית קריאת שמע. אבל זה לא איזה מין מכונה שעובדת. המכונה של הראש היא הרבה יותר מסובכת מכל מה שאנחנו יכולים לדמיין עצמנו. הנביא ירמיהו מדבר על... שבת שעברה קראנו בהפטרה, נכון? עקוב הלב מכל ואנוש הוא מידענו. זה הפטרת שבת שעברה. נכון? ירמיהו בפרק הזה, כן. כן? אז זה הפטרת בחוקותיי. עקוב הלב מכל ואנוש הוא מידענו. זה מסובך להכיר את הלב. ליבו של אדם זה מערכת פטלטלה ועיקשת. ואז הרבה פעמים אדם יגיע לקריאת שמע מהתחלת לא בצורה כזאת אלא דווקא כך. ובעיקר הדבר נראה לי שאם אנחנו רוצים להבחין בין מצוות ציצית למצוות תפילין ומזוזה, הייתי אומר כך, שבעולם עבודת השם יש בגדול שתי קבוצות של אנשים. יש קבוצה אחת שנקרא לה אנשי התפילין והמזוזה, אנשי הקדושה, ויש קבוצה אחרת שנקרא לה אנשי הציצית. אלה שני סוגים של אנשים מהותית. הסוג האחד, אלה אנשי התפילין והמזוזה, אלה זה סוג, זה קבוצת אנשים שחשים וחיים את הנוכחות האלוקית בצורה אינטנסיבית, מתמדת, כן? זוכרים, דיברנו על תפילין והמזוזה, זה בית השם, זה אדם מתקשט בקדוש ברוך הוא, אדם אומר אנחנו מאמיריך, אתה מאמירנו, אבל לא רק סבב ולחוץ, אלא לחי. תפילין אסורים בהסח הדעת, אדם כל הזמן נמצא ודעתו מרוכזת בקודש הבריך. זה קבוצה אחת של אנשים. קבוצה שנייה של אנשים, אנשי הציצית, הם אנשים שחיים חיים נורמליים, חיים פשוטים, חיים אנושיים. כי מה היא הציצית? היא בגד רגיל שלך. אתה רק שם בו איזה סימן. אבל זה בגד רגיל. זה אנשים שחיים את היום-יום שלהם, את החיים הארציים, בצורה לגמרי נורמטיבית, לגמרי אנושית, בלי שום דבר מסובך ומיוחד. זה אנשי הציצית. אלא מה? אז אדם שבעצם... נעוץ עמוק עמוק אם תרצו בעולם החולין, כדי שאדם כזה יפגוש, יתעורר, ישים לב שיש קודש הבריחו, ישים לב שיזכור את מצוות השם, זה תהליכים. יש לו כל אדם, יש לו כל מיני מערכות אסוציאטיביות שיכולות להביא אותו לכיוון זה או לכיוון זה, וכולי היי ואולי. בכלל לא בטוח. אותם אנשים, אנשי הציצית שאני קורא להם, אנשים שחיים את החיים הפשוטים הרגילים שלהם, שפתאום יכולים להתעורר יום אחד ולזכר ב-X ולזכר ב-Y, ופתאום יכולים לשנות כיוונים ולשנות דרכים ולשנות מסלול שלם של חיים שמלכו בו פתאום משהו, זה תהליכים שאנחנו לא שולטים עליהם. מה שרוצה פרשת קריאת שמע לומר לנו, כן, שאם קריאת שמע בא לתאר לנו את עובד השם האולטימטיבי של מי שמייחד שמו ואוהב אותו ולומד תלמודו וכולי, וכשאנחנו באים לעולם המעשה מן עולם המדע אל עולם האהבה כפי שדיברנו, אז יש לנו מצד אחד במערכת בעולם המעשה של המצוות יש אנשים שמרגישים את הזיקה האלוקית בצורה השלמה, ויש אנשים שהם קצת פחות חשים את זה בצורה אינטנסיבית כל כך, ומנשי ציצית. ואלה גם אלה עובדי השם, אלה גם אלה נדרשים למשימה, אלה גם אלה קוראים קריאת שמה. זאת בעצם המשימה. הצגתי כאן שני הדגמים, אחד בקצה הזה, אחד בקצה הזה. העולם בדרך כלל נמצאים על המרחב הזה שבין שני הקצוות, וכל אחד יכול להגדיר את עצמו יותר איש ציצית, יותר איש תפילין, כל אחד בעולמו הפנימי, עולמו הרוחני. מה שבעצם חז"ל מבקשים לומר לנו במצוות ציצית, כן, שיש אנשים שהם יותר ארציים מאשר רוחניים, נקרא לזה, אבל גם אותם אנשים נקראים לעבודת השם, וגם להם יש מקום, וגם להם יש תקווה. אצלם זה לפעמים יותר ארוך, לפעמים יותר מסובך, לפעמים יותר מורכב. פעמים לא יזכרו, פעמים יזכרו במצווה זו, פעמים יזכרו במצווה זו, פעמים יזכרו ולא יאמר להם שום דבר למעשה, פעמים יאמר להם משהו למעשה. ככה אדם יכול להסתכל על התחלת שלו ולא להיזכר לכלום, ולפעמים להסתכל על התחלת והוא ילך עם זה לים. אתה מגיע לים ויכול כל הזמן לראות את הגלים, לראות את אדוות הגלים, ולראות כל מיני דברים מעניינים שם בשפת הים, כן? אבל לפעמים המחשבות שלו תנדודנה אל קצה האופק של המים, במקום שבו השמיים נושקים למים, מים עליונים מתחברים למים תחתונים, ופתאום המחשבות שלו מתחילות להפיל לרקיע. וכשהוא חושב על הרקיע, יכול לחשוב, דם מאין באת, לאן אתה הולך, ועוד כל מיני שאלות כאלה כבדות ומעיקות לפעמים, אבל גם הן מוכרחות, לפעמים הן צצות והן נדחפות לך לתוך התודעה, גם בלי שאתה רוצה. זה מדרש חז"ל נוסף שמופיע באותה סוגיה שכבר הוזכר פה, מישהו הזכיר אותו כאן. תכלת דומה לים, וים ורקיע, ורקיע בואו נלך לכיסא הכבוד, כיסא הכבוד מזכיר לישראל את אביהם שבשמיים. ויש פעם התחקיתי אחרי המדרש הזה וגיליתי שיש לו הופעות שונות ומגוונות, מכאלה שיוצרים ארבעה שלבים עד שאתה מגיע קודש הבריחום, תחלת, ים, רקיע, כיסא הכבוד, אולי אם נזכיר עוד קודש הבריחום, זה חמישה שלבים, ויש כאלה שמגיעים אפילו עד שמונה שלבים, רקיע לספיר, ספיר, לא זוכר כבר, יש כל מיני תהליכים, עוד כל מיני שלבים באמצע כאלה. מגמת המדרש רק לומר לנו שאם הפסוקים נותנים לך כאילו, אם אתה רואה את התחלת אתה נזכר ישירות בקודש הבריחו, כן? זה נכון, אבל ההבדל הוא שזה תהליך ארוך ומפותל. הציץ והציצית שניהם הקשר ביניהם הוא קשר מהותי. אין לך קדוש יותר מאשר כהן גדול. והכהן הגדול יש לו ציץ בראשו שכתוב עליו קודש להשם, והוא חי כל זמן שהציץ במצחו, אסור לו להסיח דעת מן הקדוש ברוך הוא, לא לרגע אחד. הוא חי את הנוכחות האלוקית בצורה הכי ישירה שיכול אדם לדמיין. הציצית גם היא בגד כהונה, לא בגד של כהן גדול, גם לא בגד של כהנים, אבל זה בגד של ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואותו בגד של ממלכת כהנים וגוי קדוש, כן? גם הוא כתוב עליו קודש להשם. אבל הקודש להשם של התחלת, של הציצית, פחות מפורש. זה לפעמים תהליך ארוך שאדם צריך לעבור עד שהוא מגיע לאותה תחושה של הכרה של גם אני נמצא לפני השם, גם אני רוצה להקדיש את חיי שיהיו קודש להשם. אבל שיהיה ברור, בסופו של דבר שאיפתנו ותקוותנו זה וכל בני בשר יקראו בשמך. יש אנשים שקוראים באופן ישיר והם חשים אותו והם חשים את נוחותו, ויש אנשים שזה יותר מסובך. מגמת כולם להגיע עדיך, אבל לפעמים טועים בדרך ומחפשים כל מיני דברים אחרים שהם כל מיני עבודות זרות וכל מיני נטיות אחרות. שאיפת השאיפות ותקוות התקוות זה בעצם קריאת שמה שלנו, זה שיווצר חיבור בין אנשי התפילין לבין אנשי הציצית, שגם אלה וגם אלה יכירו וידעו במלכותו יתברך ויחושו דרך התפילין או דרך הציצית, ומהציצית יגיעו, מהנתחלת יגיעו אל כיסא הכבוד ואל אבינו שבשמיים. זה בעצם המבנה של קריאת שמע. קריאת שמע רוצה להביא אותנו לקדוש ברוך הוא, רוצה להביא אותנו לאבינו שבשמיים, ואנחנו נגיע לאבינו שבשמיים או בדרך ישירה שזה ציצית ותפילין, זה תפילין ומזוזה, כן? או בדרך עקיפה יותר, בדרך מפותלת יותר, כן? אבל אלה גם אלה נדרשים להגיע ונדרשים להכריז שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד.